השבוע אנחנו שוב קוראים את פרשת וירא, והנושא של השבוע זה נושא שקשה לי להגדיר אותו, אבל בקונטרה שלפנינו כתוב מידה סדויים והלכויסיהו. אנשי סדויים זה לא בדיוק מודל לחיקוי, אבל אף על פי כן יש כמה הלכות שאנחנו לומדים מאנשי סדויים. לפעמים אנחנו לומדים באופן חיובי מהאנשים איך צריך לחכות אנשים וללמוד מהם, ומאנשי סדויים אנחנו לומדים ממה להתרחק, איך לא להיות. ומי יודע, אולי זה בכל זאת לזכותם, לעילוי נשמותם, אני יודע שכמה וכמה הלכות למדנו מאנשי סדויים. אבל השיעור היום הוא חשוב עד למאוד, משום שהנושא הוא נושא נרחב, ונושא שיש בו חידוש. אבל אני חושב שבגמר השיעור כולם ישאלו, אז מה הוא חדש? אז הכל ברור, אז הכל כתוב, אבל אלה החידושים החשובים ביותר, שאחרי שלומדים סוגיה רואים עד כמה דברים פשוטים ונרחבים. בקונטה שלפנינו יש אוסף של דברים שכתבתי בהזדמנויות שונות בזמנים שונים. באויז גימל יש קונטרס שהכותרת שלו זה משפט המוסר בדיני מומנס. אני חושב שחשיבותו עוד לפני שמתחילים ללמוד את המאמר, רק בכותרת יש כבר חשיבות. משפט המוסר בדיני מומנס. ואנחנו פותחים במה שאמרו חז"ל בכמה וכמה מקומות, קויפן על מידס סדויים. מידס סדויים הם מהי? מה היה המאפיין העיקרי של מידס סדויים שהייתה כל כך חמורה עד שהקודש ברוך הוא הפך את העיר על יושביה ולא נשאר מהם סוליד ופוליט? אז הנובי יחזקל אומר, הנה זה היה אבוין סדויים, החויסך גאוין סבת ולחם ושל וסש כתוי אלו ולבני סיום, ויד עוני ואביון לא החזיקו. יד עוני ואביון לא החזיקה. ולכן כמהפך הסדויים ואמרו, כי יד עוני ואביון לא החזיקה. הקדס יצחוק בקצועי סחוישן בהקדמה הנפלאה שלו לספר שף שמייצה מסבירים, הרבה אנשים לא החזיקו יד עוני ואביון, והרבה מדינות והרבה חברות, אבל בסדויים קיצו את הרשע ומזדו אותו, חוקקו חוקי רשע, וחברה שיש להם חוקי רשע ושופטי רשע אין לה תוחלת ואין לה תקווה, ולכן כך היה סופה של סדויים ועמורה. חז"ל אמרו שאחד הדברים שאפיינו את אנשי סדויים זה נהנה וזה לא יחוסו. יש הרבה אנשים שבגלל תאוות בצע יימנעו מלתת לאחרים, אבל זה נהנה וזה לא יחוסו. להימנע מלהיטיב לזולת כאשר זה לא דורש שום דבר, לא כסף ולא תרחה ולא תרדה, זה נהנה וזה לא יחוסו. זו הייתה מידתם של אנשי סדויים, קיצו את הרשע, נמנעו מלעזור לזולת גם כאשר לא היה לזה כל מחיר וכל הצדקה, ולכן קויפן נסו אדום להיטיב לזולתו כאשר אין הטבה זו גורמת לו חסר או הפסד. קויפן על מידס דויים זה סוגה שלמדנו פעמים רבות, פעמיים בבובה באסה, יוד בייס ונון טס, כסו בסקוף גימל, בבא קמד אף חוף, יש סוגיה ארוכה של הדעה בחצר חברו שלו, אם ידעתו אם צריך להעלות לו שכר או לא. פרטי הדין בקויפן על מידס דויים הם רבים ולא נכנס לפרטים, משום שהיום אנחנו מדברים יותר על כללים. אבל עצם המושג של קויפן על מידס דויים, ובובה בס יוד בייס ומד בייס למשל, מדובר בשני אחים שירשו נחלה. אחד משני האחים יש לו בקצה אחד, במיצר אחד שדה, והוא מבקש לחלוק באופן שחלק שלו בירושה יצא סמוך לשדהו, כדי שיוכל לחבר את שני השדות ולא לא יהיה מפוצל בשני מקומות. סוגיה אחת של קויפן על מידס דויים, הוא אומר לאחיו, לך זה לא משנה אם זה מצד מזרח או מצד מערב, לי זה משנה כי יש לי בצד מזרח שדה אחר. דוגמה נוספת, בובה כמה דף חוף, הדעה בחצר חברה שלו עם הדעתו, אם מדובר בחוצה דולוקאים על האגרה, בדירה שלא עומדת להשכרה, פלוני גר, האם הוא צריך לשלום או לא, קויפן על מידס זדויים. אבל מאיזה דין אפשר לכפות? לכאורה מדובר במידת חסידות, בהנהגה ראויה. איזה פסוק יש? איזה מצווה? מכוח איזה דין אנחנו קופים? הלוא בייס דין ממונה על הדין. אז מקורך, איזה דין ממוני, משפטי, אפשר לכפות על האדם, להיטיב עם זולתו, כאשר הוא לא חסר. אין כאן שיעבוד, אין כאן חוב ממוני. מקורך, איזה דין אפשר לכפות על האדם, להיטיב לזולתו? סוף כל סוף מדובר בהטבה, לא חובה, ואף על פי כן כופים עליו. שאלה זו נשארת בתחומים נוספים. לפני משור הסדין, כל המושג של לפני משור הסדין, נחלקו הראשונים, האם קויפן על לפני משור הסדין או לא? המורדכי בבא ומציע רשנון זין סבור שקויפן על האדם לנהוג לפני משור הסדין. והמורדכי מביא שכך סברו גדולי אשכנז הראשונים, הראבן והראביו, סבא ונכד. כך כתוב בתשובה סמרי לחדושויס בסמן קוף מן, אפשר לכפות על האדם לנהוג לפני משור הסדין. רבים חולקים על שיטה זו, בראשם הראש. אביס יוסף והרמו סבורים להלוקה לא קשת הסמורדכי. אין קויפן על מיד הסדום, כך סבורים אביס יוסף והרמו פעמיים בחושב משפוט. מיוד בייז, עוד פעם בסמן ריש נון טס. הרמו בעצם סותר את דבריו, כי בתשובה סרמו סמן עמד בייז הוא פוסק שקויפן לנהוג לפני משור הסדין. אולי נתייחס כמה דקות מה זה לפני משור הסדין, כדי שנבין יותר טוב את המחלוקת אם קופים או לא. אז בבבא מציע יש שלוש דוגמאות, והם חלוקים ביסודם ובגדריהם. מהם שלושת הדוגמאות של לפני משור הסדין? שניים מתוך השלושה עוסקים בהלכס אבד ומציע. בבבא מציע חוב דלת ומדבי שם למדנו. המויץ אבד בעיר שרו באקום. מי שמצא אבד, דובר שיש בו סימן. אבל האבידה נמצא בעיר שרובם נוחרים, שלא מקפידים להשיב אבידה. הרי אלו שלא, אף על פי שיש שימן, משום שאנחנו מניחים שאותו אדם שאבידה נפלה ממנו ודאי התייאש, ולכן אין חיוב להגזיר. ואף על פי כן כתוב בגמורה, לפני משור הסדין, ראוי להשיב. אם פלוני אלמוני בא והוא נותן סימנים, אף על פי שאנחנו מניחים מן הסתם התייאש, לפני משור הסדין ראוי להגזיר. בוא ומציע לעמד עומד בייס. יש סיפור על רבי שמעון ורבי יוסי. זוקן ויין לפי חבוידה פטור מלהשיב אבידה. אדם מכובד, זקן, אין זה לפי חבוידוי. הוא מוצא חתול, חתול בית, מישהו איבד חתול. רב העיר, מה הוא אמור לעשות? להרים את החיתול, את החתול, להחזיק אותו, לקחת אותו הביתה? זוקן ויין לפי חבוידה. לא מקובל שאדם כזה יתעסק עם כלבים או חתולים או ארנבות, הוא מצא את זה דבר שכנראה זה אבידה, מישהו איבד את זה. זוקם ויין על הפיך אבידה פטור. ואף על פי כן רבי שמעון ברבי יוסי תרח להשיב אבידה פעם ופעם נוספת ופעם שלישית לפני משור הסדין. כך מבואה בבוא מציע דף למד עמוד בייס. ויש סיפור נוסף שהוא המדהים מכולם, בבוא מציע פי גימל עמוד אלף, שם מסופר. הנה שקולי רבא בבחון השכר פועלים להעביר חוויות ממקום למקום. הפועלים האלה לא רק שלא עשו את מלאכתם נאמנה, הם שברו את החוויות, ניפצו אותם, גרמו לרבא בבחון הפסד גדול. הוא הלך ותפס את הבגדים שלהם, כנראה שבאו לעבודה, כל אחד הוריד את החליפה היפה שלו ולבש סרבל לשם עבודה. הוא תפס את הגלימות שלהם, את הבגדים שלהם. אז הם באו להתלונן בפני רב, עבדנו כל היום והוא תפס את הבגדים שלנו, לא רוצה להחזיר. הוא רוצה לקחת משכון כדי שישלמו לו את הנזקים שהם גרמו. רב אומר לרבא בבחונה, תחזיר להם את מה שתפסת. ורבא בבחונה שואל, דין ההוכי? ככה דין? אומר לו רב, כן, כי כתוב במשלי, למען תלך בדרך תועבן. טוב, אם רב אמר, ככה עשה רבא בבחונה. אותם פועלים כנראה ראו שהם תפסו רב טוב, רב מצוין. הוא רב מאוד סוציאלי כנראה. אז הלכו והם אמרו, אני הענן, אנחנו עניים, וכפינן, אנחנו רעבים, ותרחינו כל היום, עבדנו כל היום, לא חשוב ששברנו את כל החביות, אבל עבדנו, אנחנו רעבים, אנחנו עניים, שישלם לנו על העבודה שלנו. רב אומר, רבא במכונה תשלם להם. רבא במכונה שואל, דין ההוכי? ככה דין? הוא אומר, כן, ואוכל סדיקים תשמור. הוא השלים את הפסוק שהתחיל, למען תלך בדרך טובים ואוכל סדיקים תשמור. כך מסופר בבוא ומציע פי ג' מלמד א'. תויסס מסבירים בדף חוב ד', חוב ד' הוא מדבייס בתויסס, תויסס מסבירים ששלושת הסיפורים האלה, שלושת הדוגמאות, הם שלוש דרגות שונות, דרגות, רמות שונות של לפני משור הסדין. הקרוב ביותר לחיוב ממוני הוא במציא את הפלמד. הסיפור עם רבי שמור ברבי יויסי, זוכן ואין על פי חבוידי. למה? כי זה זכות יתר שיש רק לאדם מסוים. כולם חייבים. זוכן ואין על פי חבוידי פטור. מן הראוי שהוא יוותר על זכות היתר שניתנה לו משום כבודו, וינהג כמו כולי אלמה. ולכן מצד אחד זה לפנים משהו סדין, כי התוירה פטרת זה כן ואין על פי חבודו. אבל זה קרוב לדין. זה פטור מיוחד, אז ראוי לו לאדם לוותר על הזכות יתר, על הפטור המיוחד שיש לו, ולנהוג כפי שכולם חייבים לנהוג. למטה ממנו, זה עכשיו הסבד במוקם של רוב העקום. זה פטור כללי, כולם פטורים. אבל אין כאן הפסד. זה ממון שלא טרחת בו, לא עמלת בו, מצאת מציע. פלוני בכל זאת, כנראה שהוא איבד את העבד הזו, כן יתיאש, לא יתיאש. ראוי להחזיר. החידוש הגדול ביותר זה גם רוב במציע פגימן עם הפועלים ההם. למה מגיע להם שכר תרח כאשר לא נהנתי מהעבודה שלהם? אני עוד הפסדתי, שברו לי את הכלים, שברו לי את החוויות, ואני עוד צריך לשלם למי שגרם לי נזק, אף על פי כן. באיזה משלושת הדרגות שלפני משהו סדין דעת המודחי שאפשר לכפות עליו בשלושתם? כי כל המקור של המורדכי זה דפן בו מציע פי גמל דינה הוכי. הוא מדייק את שני המילים האלה. דינה הוכי זה הדין, ורב אמר כן זה הדין. אם זה הדין אפשר לכפות עליו, זה השיטה של המורדכי. עד קל וחומש אפשר לכפות על שתי הדוגמאות האחרות, וזה חידוש עצום. אז הביס יויסף באמת אומר בסמניות בייז, איך אפשר לכפות על הפנים משהו עושה דין? זה לא הגיוני, אלו יש כאן תארטי דסאטרי. המורדכי מדייק מדיבר הגמור, הדין ההוכי. אז למה קוראים לזה לפנים משור הסדין? אז כנראה שזה לא הדין. אז איך אפשר לכפות על דבר שאיננו דין? הלא תפקידו של בייסדין זה לקוף את הדין. איך אפשר לכפות אדם על דבר שאיננו דין? בסמן יוד בייס ובסמן ישנו טס מבואה בדברי הלמור. והמקור באמת מדיבר בן יויסן ומדיברי המורדכי. כשכופים על לפנים משור הסדין, זה לא תמיד. למשל, לא כופים על העני להשיב עבידה לעשיר כאשר מעיקר הדין הוא פטור. עשיר כופים, אודם חושוב כופים משום שהוא מהווה דוגמה לאחרים, אבל לא תמיד כופים על הפנים משהו עושה דין. לא תמיד, אפילו יש המלצה על הפנים משהו עושה דין. כך מבואו בדברי הרמ"א במקומות שציינתי. אז איך נבין כפייה זו על דבר שהוא ביסודו מידת חסידות? איך כופים על דבר שאיננו רובץ על האדם כחיוב? אז אולי זה מצד לא כפייה ממונית אלא כפייה למצוות. יש דין נוסף של כפייה, חולן קוף למד בייז וכסו בספייבו, פעמיים בשס למדנו, הוימר סוכה איני יויסר לולה ואיני נויטל מה כנוי סעד שתצא נפשוי. בייס דין זכאי לכפות על האדם לקיים את מצוותיו. אז אולי כפייה זו לפני משהו סדין זה לא כפייה על זכות ממונית אלא על מצווה. בתואר כתוב וידעתו להם זה דרך ילכו בו וסמסה שיעשון. חזל דורשים מן הפסוק הזה במציא דפלם לפני משהו סדין. גם במשלי כתוב פסוק אחר, במשלי כתוב למען תלך בדרך טובים ויורך הצדיקים תשמור. אז אולי מכוח המצווה כופים על האדם, אבל זה לא סביר. לא מצינו שכופן על המצווס, אלא במצוות גמורות, מצוות עשי, סוכה איני, אוי סלולב, אני איני נויטו. לא על גדרים כלליים. זאת ועוד, אם זה כופן על המצווס, מה בין עוני לאושיו, אודם חושוב למי שאיננו אודם חושוב? זה גם לא יכול להיות מצד כופן על הצדוקה, משום שמלפנים שעושבים לא בכלך מדובר בצדקה. מאושי לאושי זה לא צדקה. גם עוני לעוני זה לא בדיוק צדקה. אם זה צדקה אז מה פתאום דווקא לפלוני? הקשר שביני לבינו זה משום שהוא איבד עבד, זה לא קשור לצדוקה בכלל. אז איך נבין את המושג הזה של כויפי? אז כדי להבין את שתי הסוגיות האלה צריך להרחיב קצת יותר בכל המושגים היסודיים, וכאן אני עובר להגדרה שציינתי בתחילת הדברים. אני רוצה להקדים ולומר שיש הלכס גברת בחוש המשפט, והערכות האלה מפוזרים כמעט בכל חלק חוש המשפט, בדין המקח וממקה ובדין הגביע זכוי, בדין הישות פין, בהלכס הלבואה. והגדרתי את הדברים, משפט המוסר בדין המומנס, הלכות רבות שמושתתות, לא על יסודות משפטיים, אלא על המוסר והיושר. ולפעמים היושר ודעה כי המוסר הופכים להיות משפט ממש. יסודות בתורס המשפט בחוש המשפט בתחומים רבים, ואנחנו ניתן כמה וכמה דוגמאות. דין הדר בר מצר, בו במציא ענף קופחס, דין הדר בר מצר. פלוני מכר דירה לאלמוני, והוא בעלים חוקיים. הדירה שלו, הוא מכר את זה לאלמוני, קניין גמור. מגיע פלמוני שהוא שכן, והוא אומר, גם אני רוצה לקנות, בידו לבטל את המקח. זה הדין של דין הדר בר מצר. מקור הסוגיה כפי שציינתי בבוא ומציע וגם בבוא ובאסה דף יוד וייז, הגמורה מדברת על שדות, נחלקו הראשון עם דין הדר בר מצר שייך גם בדירות מגורים או רק בשדות חקלאיות, להלוך הקיים לא בחוש המשפט, גם בדירות, קופה אין ה' בחוש המשפט, גם בדירות. אין חסר בקניין, הקניין הוא קניין גמור, יש דעס מקנה, מי שמכר את הבית או השדה מוסמך לעשות כן, כי הוא בעלים גמורים. ויאף על פי כן, מצרן בידו לבטל את המקח. למה? אומרים חז"ל, ואוסיסו היושו והטוי. אבל אוסיסו יושו והטוי זו מצווה כללית. זה לא כתוב בהקשר של מקח וממכר, של דיני קניונים. נכון. אבל אוסיסו יושו והטוי זה חיוב כללי, ונמצא הדובר לחכמים, וחכמים תקנו תקנות ו... יסדו יסודות בתורס המשפט, יסודות שמושתתים רק על היושר והטוב, על מידס היושר, על דרכי המוסר שמחייבים את האדם, וזה הופך למשפט. וביד בוסיס היושר טוב לבטל קניין. הרמב"ן מסביר את כל המצווה הזו של בוסיס היושר והטוב. כותב הרמב"ן בפרשס קדושים, יש שתי מצוות כלוליות. הרמב"ן מסביר מה זה המצווה של קדושים תהיו, שלא יהיה נובל ברשוס התורה. התורה נתנה מצוות רבות שמכתיבות את האדם בכל התהלכותו עם הקדוש ברוך הוא. ואין אדם למוקוים, מלבד המצוות הרבות יש מצווה כללית, אדם צריך לנהוג בדרכי הקדושה והטהרה. הוא מקביל בקדושים תהיו בכל המערכת שבין אדם לחברו, כותב הרמב"ן, ועשיסו יושב התורה. יש מצוות רבות, מצוות ממוניות, חלקם מצוות עושה ואחרים מצוות לא עושה. יש לאו בגזל, בגניבה, בהונאה, בריבית. יש מצוות עושה של צדקה, של חסד, גמילות חסדים, שמיטת כספים. יש מצוות עושה ומצוות לא תעשה, אבל מלבד כל אלה יש ציווי כללי, ועשיסו היושר והטוב. כי יש אלף דרכים שבהם אדם יכול לקיים את המצוות ואף על פי כן להתחכם, או בשפה המודרנית יש הרבה מילים שאני לא רוצה להשתמש בהם בשיעור במקום קדוש כזה, אבל יש הרבה אופנים שאדם יכול להסתדר ולעשות כל מיני דברים לא ישרים. ולכן התורה מצווה ציווי כללי, כמו קדושים תהיו בין אדם למוקוים ועשיסו יושב ותהיו בין אדם לחברים. אבל חז"ל לא הסתפקו בציווי כללי ועשיסו יושב ותהיו, אלא הלכס לגבורת והלכס לפסיקת. דוגמה אחת שנתנו, דין הדבר מצר, ביטול מקח, מקח שנעשה בסמכות וכדין עם כל פרטיה ודקדוקיה. אבל יש כאן חוסר ועשיסו יושב ותהיו. יש שכן, יש שכן, הוא רוצה אולי לחבר את שני הבתים, יש לו זכות קדימה, לא רק לכתחילה, לא רק מבחינה מוסרית, אלא גם מבחינה קניינית. גוד או אגוד, ובא בסה דף יוד גמל. עכשיו אנחנו עוברים מהלכס מקח וממכר לדיני שותפים. שני אנשים שיש להם נכס משותף, אין בו דין חלוקה. פוחס מדלד על דלד, קרקע, אין בו דין חלוקה, אי אפשר לחלוק אותו. חלקת אדמה קטנה שלא ראוי להשקיע אם נחלוק אותו, אנשים שיש להם בהימה בשותפות, אז אי אפשר לחתוך אותו לחצי, יש להם סוס. שותף אחד רוצה לפרק את השותפות, הוא יכול לחפות על חברו, או שאתה מוכר לי או שאני מוכר לך. אתה לא יכול לחפות עליי שותפות שאינני חפץ בו. אז אם יש בו דין חליקה אז אפשר לחלוק אותו, אבל אם אין בו דין חלוקה ואי אפשר לחלק אותו, אז צד אחד יכול לחפות על חברו, או שתתן לי ואני מפצה אותך, או שאני מוכר לך ואתה מפצה אותי. רב שמואל רזובסקי, הראש השיבה הגדול של פונוביץ', הרבה הרבה מרביץ את תואר היום, הם תלמידיו וכבר תלמידי תלמידיו, ובספר שלו הוא מעריך עד למוד איך אנחנו מבינים את הדין הזה, גוד או אגוד, האם זה דין קניין או דין חלוקה. ואני סבור שזה לא דין קניין ולא דין חלוקה. איזה מין קניין זה? זה שלא מדע זווי, למה איך אדם יכול לכפות על חברו למכור או לכנות? אני גם לא חושב שזה חלוקה, כי זה מנוגד לכל המושג של חלוקה. בכל חלוקה אנחנו חולקים את הדבר. כאן אני כופה על זולתי או לקנות הכל או למכור הכל. יש כאן חלוקה מסוימת מבחינת השווי, מבחינת הערך. אחד לוקח את כל החפץ והשני מקבל 50% מן הערך. אבל ברור בעיניי, זה דין שיסודו במוסר וביושר, לא ביסודות המשפט. על פי יסודות המשפט אדם לא יכול לחפות על חברו, לא לקנות ולא למכור. פה אני בעלים על 50%, איזה זכות יש לי לחפות עליו למכור או לקנות? הוא לא רוצה לא למכור ולא לקנות. אין זה מדסיוי שאדם יחזיק את חברו כבן ערובה, הוא לא רוצה להיות שותף. אי אפשר לחפות שותפות על אדם, הוא זכאי להשתחרר מן השותפות, ולכן הוא זכאי לתת לי את האופציה למכור או לקנות. כותב הרשב"א, תשוב עשר הרשב"א, חלק הראשון, סימן תף תף קוף נון ווב. חבל שהלשון של הרשב"א לא כתבתי ואין הדברים מונחים לפניי, אבל הרשב"א כותב שגוד היגד זה תקונס חכומים, והוא מיוסד, מושתת על ואוסיסו היושב והטויף. זה כבר לא גמור, זה חידוש של הרשב"א. וגמור אנחנו מוצאים שהדין של דין אדם באמת זה מושתת על ואוסיסו היושב והטויף, אבל למדתי מדברי הרשב"א, כך גם הדין של גוד או אגוד. אדם יכול לכפות על חברו, תמכור או תקנה, אני לא רוצה להיות שותף, אי אפשר להחזיק שותף בעל כורחו. אז ואוסיסו היושב והטויף מכתיב, אם אני רוצה לחלוק, אין לי זכות קדימה. אני צריך לתת לזולתי, שהוא יבחר אם הוא רוצה לקנות או למכור. אבל יש לו רק אחד משתי אפשרויות. הוא לא יכול להחזיק אותי בין ערובה בשותפות הזו, כותב הרשב"א וסיסו יש וטוב. אבל הרשב"א גם כותב שזה תקנת חכמים. אני חושב שאין סתירה. משום שהרבה פעמים כבר הסברנו בשיעור הזה, המושג הכללי, שזה אחד היסודות הגדולים ביותר בתורה שבעל פה. גם זה יסוד שאחרונים לא הרחיבו בו, אבל בעיניי הוא אחד היסודות הגדולים ביותר, וכבר הרבה פעמים בספרים שלי כתבתי בסוגיה הזו, וגם בשיעורי תורה בבעל פה. נמסר אדוב על החכמים. יש שורשים גדולים, שבהם התורה אומרת רק את העיקרון, רק את הכלל. וכאילו הקדוש ברוך אומר לחכמים, אתם תמלאו את הפרטים. ודברי החכמים הם כדברי תורה דאמין. ונמסר אדוב על החכמים, דברי החכמים יש להם תוקף של דברי תורה, ויש הרבה דוגמאות. אני רק אציין בבחינת מר המוקם, אני לא רוצה עוד פעם לחזור לדוגמאות, אבל דיברנו מעבר מלך הסכון המועיד פסיל הודור בדלת מינם עינוי ביום הכיפורים, אלה רק דוגמאות שונות. בגמור אנחנו מוצאים את המושג הזה רק פעמיים בשס. בבחורס כמה זמן אדם צריך לטפל בבחור לפני שהוא מוסר אותו לכהן, ומלך הסכון המועיד, רק בשתי הסוגיות האלה אנחנו מוצאים בגמור את הלשון הזה נמצא דבר החכמים. ואני אומר על יסוד דברי הרמב"ן, והוסיסו היושב והטויב זה מצווה כללית, ונמצא הדבר לחכמים. אתם תגזרו גזרות ותתקנו תקנות כדי למסד וכדי לחסק את היושר והטוב בבני ישראל. ולכן על הפסוק הזה והוסיסו היושב והטויב, שהוא ודאי לא פסוק שנאמר בהלכס מקח וממכר, אבל נמצא דוב לחכומם ויש בכוחם, וחכומם תקנו דין אדם אמץ, לפי הרשב"א, חכומם תקנו גם את הדין של גידו אגוד. הרשב"א אומר, זה תקונה, אבל יקרוי מן התוירה. זה תקונה במובן הזה, כי התוירה אומרת רק גדר כללי. הפסוק הזה לא נאמר בדיני שוטפין, ולא נאמר בדיני מקוחומם קל. זה דיור רייסר, אבל חכומם תקנו וגידרו את ההלכות המסוימות המושתתות על ואוסיסו היושו והטוי. דוגמה שלישית, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים בגמורה ובדיני גביע זכוי, והלכה נוספת בדיני גביע זכוי. בואו ומציע תזיין עומד בייז שום הודור. אדם לקח הלוואה שיאבד את נכסיו, הוא לא פרה בזמן, המלווה קיבל שדה תמורת החוב על ידי אדרכתה של בייסדן. בייסדן הגבו למלווה נכסים של הלויבה והעמידו ברשוסוי שומה הדרה. אף על פי כן, כאשר הלויבה משיג את הכסף והוא חוזר למלווה, הוא זכאי לפדות את השדה שלו ולומר, לא פרעתי בזמן, לקחת מנכסיי, עכשיו אני רוצה את הבית שלי בחזרה, כך בבקשה, את הכסף צריך להחזיר לו. יש מחלוקת בגמור. לחד מאן דאמר, עד 12 חודש. יש לך זכות עדיין לפדות את שלך. לאידך מאן דאמר, עד לעולם. וחזל אומרים, שמעיקר הדין שום לא הדר כלל. ברגע שלא שלמת בזמן, לפלוני יש זכות להחליט את הנכס בידו, הוא עשה כך על פי בייזדן, מעיקר הדין אין לך בכלל זכות לקבל את שלך בחזרה, אלא, ועשיסו היושב והטועיל, ומשום כך, אפילו לא עולם. למדנו כאן הלכה נוספת, לא המלצה, לא מידס חסידס, הלכה פסוקה בדין המומנס, שכל מקורו וכל יסודו, ועשיסו היושב והטועיל. השלוש הלכות ראינו, דין הדבר מצא, בדיני קניין, שדה, והרחשות בין הדין של גוד היגוד. אגב, אמרתי שהרשב"א כותב בחוד המחתר, עשיסו יושב הטויב, וזה תקנת, וזה לא סתירה. היסוד הוא עשיסו יושב הטויב. על סמך המצווה הכללית עשיסו יושב הטויב, יש כוח ביד חכמים. והם תקנו הלכות קבועות, המושתות על עשיס, היושב, והצדק, והמוסר. רבני יוינה, בעלי את רבני יוינה, בבבס יהוד בייס כותב שזה תקונה, הקיריה ספר המוות בפרק הראשון מלחשכיילים כותב שזה דיורייסה, והרשב"א כותב שזה תקונה וזה דיורייסה, ולכן אני אומר, מה רומר חודה ומה רומר חודה ולא פליגה, לא בכך שיש בכלל מחלוקת. לכול אלמה, יסוד הדין דיורייסה, וזה מושתת כמו דין הדה במצא, כמו שהוא מוהדר, עושיס היושב הטועיב, אלה שחכום הם הם, הן הם, שניתנה כוח בידם, להגדיר ולתקן מה לכלול בכלל המצווה הכללית של ועשיסו היושו והטויב. יש הלכות נוספות. אין לי מקור מפורש בדברי הראשונים, אבל לי ביום לי, כך למדתי אותם. הטויפס לבלחוי ומוקם שכב לאחרם לא יקונו. זו סוגיה שמופיעה כמה מקומות בשעה. גיטן בו ומציע וקסובס. והדברים ידועים, כסובס פי דלת, בו מציע דף טס, וגיטן דף יוד בייס. טויפס לבלחויב במוקם שחוב לאחרם לא יקונו. למה לא יקונו? אף אחד מהראשונים לא אומר דברים ברורים. למה לא? לפלוני יש זכות לתפוס, למה אני לא יכול לתפוס בשבילו? אז הפני יהושע בכסובס דף פי בייס אומר, הפני יהושע שאין שליח לדבר עבירה. וזה דבר עבירה. למה אתה תופס לאחרים כאשר אתה לא שייך לעניין? קשה מאוד לומר משום שאין שליח לדבר עבירה. קודם כל, זה לא עבירה מוגדרת. איזה עבירה יש כאן? איזה עבירה? איזה לאו מנלוי ססנו עבר? איזה מין עבירה זו? אבל הקצויס בקופי יש לו קושי אחרת על הפני ישוע. הוא דוחה את הפני ישוע מטעם אחר. אומר קצויס חוישן, אין שייך דבר עבירה, זה רק כאשר עבירה רובצת על המשלח. כאן, המשלח יש לו זכות לתפוס. כאשר כל החטא הוא רק מצד עצם השליחות, לא שייך דין אין שליח לדבר עבירה. ולכן הקצויס דוחה את הפני ישוע. הקצויס אומר, כל הדין של זוכן ליודם שלא יבפונו, אבל לא נאמר אלא כאשר מותר לזכות. אבל כאשר אסור לזכות, אז אתה יודע לא חידשת הדין של זכיר. מאיך את איסה. במערכת הקניונים, ככלל, גם קניין הנעשה באיסור יש לו תוקף. זה סימן שלם בחושי משפוט, סימן ריש חס. קניין הנעשה באיסור. אין נגיעה בין התחום של איסור לתחום של קניונים. גם קניין שנעשה באיסור תקף. אז למה זכייה שיסודה באיסור איננו תקף? גם הקצויס הוא פלא. שניים מן הראשונים כן מתייחסים לשאלה הזו, אבל כמעט בדרך עבורה באלמה, כבדרך אגב, רשי כותב, לאו כל כימיני לזכות לפלוני ולהרע לאלמוני. אבל למה? למה לאו כל כימיני? וכאין לשון רשי כותב גם הראש, בגיטין. אני אומר, משום שזה מעשה שלא יעשה, זה לא ראוי, זה לא ישר. פלוני חייב לאלמוני. אז למה אתה נעמד לצידו של פוני נגד אלמוני? למה אתה תופס כאשר אתה לא נוגע לעניין? עכשיו, טויבס לבחוב במוקם שחוב לאחר, אין הכוונה שהוא חב ללויב, לא. רק שיש כמה בעלי חובות שמעוניינים לתפוס את הנכס הזה. כי הלויב איננו צד כאן, הוא חייב לפרוע. כאשר יש רק מלווה אחד, אז מותר לאדם אחר לתפוס למענו. אבל כשיש כמה בעלי חוב, וכל אחד מהם זכאי לתפוס, אתה לא צד בעניין. אז למה אתה נכנס לריב שלא לך? למה אתה תופס לפלוני כאשר גם אלמוני ופלמוני יש להם את אותו הזכות? אני אומר, אני סך הכל חי היום. אילו הייתי חי לפני 1,000 שנה, אז אני הייתי כותב, כדרך הראשונים, שגם הלכה הזו מושתת על בוסיס היושב והטוי. כמו הלכות נוספות שם, הלכות פסוקות, ויש להם תוקף משפטי. וזה הכבון עושה ראשונים. כשהראשונים סתמו, יש סיבה למה סתמו. אילו יש כאן איזה חידוש למדני, כמו שליח הדבר הווי, או יסוי זה ססחיה, הראשונים היו מפרשים. כשהראשונים סותמים, זה כלל גדול בידי, כנראה שיש כאן יסוד מאוד פשוט, שלא תרחו לפרש, משום שביניהם הדברים יהיו כל כך פשוטים. ואני סבור שגם הדין הזה, שאותו וסלחו ומוקשחו ולחיים שלא יקרונו, דברי רשי ודברי ראש, לאו כל כמיני. למה לאו כל כמיני? משום שזה לא ראוי. ואם זה לא ראוי, כך תקנו חזל. ספק תקנה, ספק דיורייסה. תקנה שהיא דיורייסה, כמו שער הלכות שכבר ציינתי. ועוסיסו היושב הטוי, מכיוון שלא ראוי לאדם לתפוס לפלוני ולקפח את אלמוני, ולכן התפיסה שלו גם לא מועילה. כן, שוב, אתם מתכוונים לדברי רשי בקסוב בספי דלת כשעושה שליח. אני לא חושב שזה קשה, אני כן חושב, משום שהאבל הוא רק למה אתה נכנס. אם אני שליח של פלוני, הסיפור הוא אחר. אני נשלחתי, אני לא בא לקוחות עצמי, אני שליח של פלוני. אני חושב שרשי יש בו היגיון מוסרי. פלוני לא יכול לבוא, אז הוא מינה שליח. ברגע שאני שליח, זה לא אני שמיטיב עם פלוני ומרע עם אלמוני. אם אני שליח, אני מייצג אותו. עורך דין שמופיע, כן, הוא לא עושה, אבל הוא שליח של פלוני, הוא אמור לייצג אותו. אבל אדם שבמקרה עומד בבייסדן, שני אנשים רבים בפני בייסדן, הוא מתפרץ ומתחיל, למה אתה מתערב? מה אתה שייך לכאן? למה אתה רוצה להיטיב עם פלוני ולקפח את אלמוני? אני כאן דווקא כן יכול להבין את רשי לפי דרכנו. אבל אני סבור רבו יצא שגם הלכה הזו והלכות נוספות שמושתתות ביסודם על דרכי המוסר והצדק, ובמקומות רבים המוסר והצדק הופכים לדין. דוגמה נוספת, אני כבר לא סופר. דוגמה נוספת, אני חושב שבינתיים היו לנו 3 סוגיות. סוגיות בתוירס המשפט ממש, דין את הבמצא, גידול אגוד, וטויפס רבחוב המוקשן חרור לחיים, ושומה, שומה הדר, שומה סבייסדם במציאת הזין, הלכה 5. וזה מאוד מעניין. דיני פשור. בהזדמנות אחרת אולי נרחיב יותר. אבל אחד הנושאים היסודיים בהלכות דיונים זה דיני פשורת. אז בשיעור היום יש דברים שלא כתובים בקונטרס, כי את הקונטרס כתבתי אתמול בלילה ורק אחר כך נזכרתי. כאן לא מופיע טויפס לא בלחוי וגם לא ישומה. זה דברים שכדרכו של עולם נזכרתי בהם רק אחרי שגמרתי לכתוב ולהדפיס. לעומת זאת יש פה דברים שאנחנו נקצר בהם היום, כמו כל הריחות בעניין פשורה. מה זה פשורה? האם פשורה זה שייך לדין, או פשורה הוא מחוץ לדין? האם הפשרה יונקת מעניין הצדקה והחסד, או הפשרה הוא חלק של הדין? אז דנתי בסוגיה הזו כאן, אבל יש פשרה מיוחדת במינה שהיא שונה מכל הפשרות בכל מקום, בסנהדרין דף למד בייס. סנהדרין למד בייס למד בייס דרשו חז"ל לעשות צדוקו ומשפוט. לא, בפסוק אחד כתוב בצדק תשפוט עמיסכו, בפסוק אחר כתוב צדק צדק תרדוף. למה בפסוק אחד כתוב פעמיים צדק ובפסוק אחר כתוב פעם אחת צדק? בצדק תשפוט עמיסכו, צדק צדק תרדוף. אומרים חז"ל כאן לדין, כאן לפשורה. וחז"ל נותנים דוגמה, ולא ברור מה פשר הדוגמה. שני גמלים שעולים בהר, שתי ספינות שנפגשו בנהר. כל אחד רוצה את זכות הקדימה, מה הדין? אז אני חושב שמעטים מאלה שיושבים כאן נפגשו למעשה בשתי גמלים שעולים בהר, או שתי ספינות שנפגשים בנהר, אבל כולנו חווינו את החוויה הזאת בכבישים, כן? לפעמים שני כלי רכב, שני פרידים, באמת שני גמלים שעלו בהר, ממש כך. שני נהגים עיקשים, שויטי שביועלם, היית נוסע אחורה 3 מטר, אז שניכם הייתם מגיעים הביתה יותר מהר, והם עומדים שם, אף אחד לא רוצה לזוז. זו חוויה שכל ישראלי עבר. כל ישראלי עבר. קשה למצוא את זה ברחבי העולם, אבל יש הרבה חידושים בארץ הזו. אז בואי סי. שני נהגים שנפגשו בכביש, מי אמור ללכת הצידה, ללכת אחורה, כדי לשחרר את הפקד. אז אומרים חזר, הטעון יש לו זכות קדימה לעומת שאינו טעון. מי שיש לו דרך ארוכה ללכת, יש לו זכות קדימה לעומת זה שיש לו דרך קרובה ללכת. אז ששני הגמלים ירדו מהגמלים וידברו זה עם זה, ויחליטו למי יש זכות קדימה. הם שניהם טעונים, ושניהם צריכים להגיע למקום רחוק, יעשו פשורה ויעלו שכר זה לזה. אז כאן יש הכרעה. טעון בא לפני שאיננו טעון, מי שצריך להגיע לדרך רחוקה, למקום רחוק, יש לו זכות קדימה. האם אלה הכרעות משפטיות? על מה נשען ההכרעה הזו? הגדורס הדבורים, זה דילמה. כאשר המשפט אין לו פתרון, אז המוסר הופך למשפט. הלו, אין גדר משפטי ממוני לתת זכות קדימה לפלוני או לאלמוני. זה שני גמלים, שני ספינות, שני רכבים. אין הכרעה שיסודה בתורת המשפט, אז המוסר הופך למשפט. היושר, יושר לבב, כל אחד יכול להבין, אדם שיש לו דרך לקורקה ללכת, אז תן לו זכות קדימה שיוכל לצאת לדרכו. מי שיותר קל לו לזוז הצידה, משום שהוא לא טעון במסע כבדה, אז למה שלא יזוז הצידה? אותו גמל שהוא טעון במסע כבד, היושר, המוסר אומר, תן לו להתקדם יותר מהר כדי שיוכל להשתחרר מהמסע שרובץ על כתפיו. אז אלה סברות שיסודם ביושר, במוסר, בנטיית הלב הטהור. הן לא הכרעות משפטיות, אבל כשאין הכרעה משפטית, אז גם המוסר יש לו תוקף. וזו דוגמה של צדק צדק תרדוף. מדובר בצדק, ואף על פי כן יסודו בהרגשה מוסרית, בהנהגה ראויה, במידת חסידות. אז כל אלה דוגמאות של התוקף של משפט המוסר בדיני מומנס. תחום נוסף. לא שומע? אינני בטוח שזה קשור לענייננו בכלל, כי יש דין מזיק וניזיק, ושם אני חושב שהשאלה היא ממש שאלה משפטית. הלו, אסור להזיק לחברוי, ויש גם דין תשלום מנזיק, כן? אז השאלה כשיש מזיק, מי אמור להרחיק את המזיק? אינני חושב שזה דוגמה לכל הסוגיה שאנחנו מרחיבים בו היום. יש הלכות רבות בהלכס גביע סחויב, וזה אחד התחומים שאני חושב שרובו מבוסס על המוסר, אבל אנחנו ניתן דוגמה אחת מאוד בולטת. בהלכס גביע סחויב יש דין, הנחתי לחומו קוים לגבויס הימנו. כשיש שיבוד נכסי אפשר לטרוף גם מלקוחויס, אבל אין גויבן מן החוסם משבודים כל זמן שיש בני חוירן. אדם יכול לומר, הנחתי לחומו קוים לגבוי סמנוי. מוכל לאחד או לשלושה בני יודם, כי אחד כולם נכנס איתך הסבלים. אדם לבא כסף, הנכסים שלו משועבדים. הוא מחר לאחד או לשלושה. בעלי החובות שלו יכולים ללכת לכל אחד מאלה, משום שכולם קנו ביום אחד. אבל המוחר בזה אחר זה, כולם גויבן מנו אחרים. כי הראשונים יכולים לומר, אנחנו בכוונה השארנו נכסים אצל אלוהי וכדי שיגבו מהם, לא ממנו. אז הראשונים יכולים לדחות את בעלי החובות אצל האחרון, גם אם האחרון קנה זיבוריס, ובעל חויב זכותו לגבות מבינוני, אף על פי כן. העיקרון של אין גוי ומנחוס משבות במוק ובשש בנחוילן גובר על זכות הבעל חוב לגבות מבינוני. ואף על פי כן, אם לא כך אידיס באחרוינו, הלוקח קנה נכסים מן הלויב, מבעל החוב. הנכס האחרון שהוא קנה זה אידיס, אז כולם רוצים לגבות מן האידיס, כי השיעבוד נדחק מן הנכסים הראשונים, כל השיעבוד חל על האידיס, אז גם כסובס אישו, גם בעל החוב, שאין זכותם לקנות, לקבל אידיס, אבל זה הנכס האחרון, הם כולם רוצים לקחת אידיס. לא, הם לא יכולים. הלוקח יכול להתנגד. והלוקח אומר, איש הקליסו כי דינייכו ניחה, ואם לאו מהדר נשתור אל המורי. הלוקח יכול להתחכם והוא לא יכול לומר, יש נזיקין, יש בעל חוב, יש כתובת אישה. הוא יכול לומר, אם כל אחד רוצה לקבל כדינו, אני מסכים. אם כולם מתעקשים לקחת מן הנכס האחרון שקניתי, אז אני מחזיר את השטר למוכר, כל הנכסים יחזרו ללויב, ואז כל אחד יקבל כדינו. ואחרוין הם מאוד מתקשים בסברה הזו. קודם כל, אין כזה דבר מהדר נשתורה למורה. גם אתה מחזיר את השטר, המקח לא בטל. מה שאתה יכול לומר, שאתה יכול למכור לו, אז אם הוא יכול למכור לו, אז גם אם הוא קנה אידיס בראשונו, הוא יכול להתחכם ולמכור לו. אז למה מהדר נשתור על המורה? זה רק כשלא כך אידיס באחרונו. הלו הלוקח יכול לומר, גם אם לא כך אידיס בראשונו, הוא יכול בכלל לומר, אני יכול למכור את זה למישהו אחר, את האידיס, ולא תוכלו לגבות מפלוני, תצטרכו לגבות ממני. אפילו לא עבר, לא רק לוקח. איך נזיקים יכולים לגבות מלוי ואידיס? הלוי יכול לומר, אם אתה מתעקש לקחת אידיס, אני אמכור את האידיס למישהו אחר. ואין גוי ומנחוס ומשבון במוקם שיש בני חוירן. ולעלת אותו לקחת זיבוריס או לקחת בינוניס. הלו מהדן לא מבטל את הקניין למפריע. הוא צריך לקנות מחדש. אז כל אחד יכול לומר, אם אתה לא תתפשר לקחת בינוניס, אני אמכור את האידיס, ואתה לא תוכל לגבות את האידיס, כי אין גוי ומנחוס ומשבונם במוקם שיש בני חוירן. ואני אומר כך רבוי ישראל, וזה ברור בעיניי, פשוט בעיניי. אחרינו מאוד מתקשים בסוגיה הזו. אבל יש לי מהלך, ויש לי רמז מהחזון של המהלך הזה. הסברה מהדן היא סברה מאוד קלושה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בוא נראה אותך. בבקשה, בוא נראה אותך. תמכור לו. אתה קנית כי אתה רוצה את הנכסים האלה. תחזיר, תמכור. לא. יש כאן שתי תקונות שסותרות זו את זו. מצד אחד קובעו חכמים. נזיקין מגיע להם אידיס, בעל חויב בינינס, כסובס איש הזבוריס. ברויכב דעתם, ברוח קודשום, כך קבעו שראוי בדיני גביע. מצד שני יש הלכה נוספת. אין גויבה מנוחוס ומשבודים במוקם שיש בני חוירים. התקנה הנוספת באה להגן על הלקוחיס. היא באה להגן על הלקוחיס. שאדם יוכל לקנות שדה, ולהגן על עצמו, שלא יתרפו את זה ממנו. אז הוא בודק כמה נכסים נשארו אצל הלויב, והוא לא יגע בנכסים ההם, כדי שיהיה מספיק מקום לשלם לבעל החויבס. יש מצב שבו שתי התקנות האלה סותרות זו את זו. כי כאשר אותו לוקח קנה אידיס באחרונו, אז כרגע הכל כבר בידו, ביד אדם אחד. מצד אחד, למה שלא יתלו כל אחד כדינו? מצד שני, מכוח התקנה של אין גוי ומנחוס ומשבות במוקם שיש בני חוירן, כל השיעבוד שלהם חל על הנכס האחרון שהוא קנה. אז כאן זכותו של אדם להתחכם. יש כאן התחכמות. זכותו להתחכם כאשר יש בסיס מוסרי להתחכמות שלו. וכאן יש בסיס מוסרי. כי החכמים לא רצו שבעל חוי וכך אידס, ולא תקנו שאישו תקח אידס. אלא שמכוח התקנה השנייה כך יוצא. ולכן, מבחינה מוסרית, הוא זכאי לומר, תקחו כדינכם. הלא חכמים לכתחיל את תקנו שבעל חוי ובין אינס, כסיבסי שבזבירס, נזיקן זכאים לקחת אידס. אז אם אתם לא רוצים לקחת כדינכם, אני זכאי גם כן להתחכם ולהחזיר את השטר ולפרק את הקניין ולאלץ אתכם בסופו של דבר שכל אחד ייקח כדינו. אבל לאיב לא יכול לומר תיקחו פחות ממה שמגיע לכם, כי אחרת אני אמכור את האידיס. אז נאמר לו תמכור, כל זמן שלא מכרת אנחנו זכאים לגבות כעיקרות זנחכום. זה ההבדל. אז גם הלכה הזו, הלכה פסוקה בהלכס גביעס חויף, מושתתת על המוסר, על היושר. רק כאשר יוצא כאן מצב מופרך, שתקנה אחת סותרת תקנה שנייה, ומחמת התקנה שתקנו לטויבס על הקוחיס, שהשיעבוד חל על הנכס שהיה האחרון להימחר, אין גוי ומנחוס ומשפות המוקם שיש בנכוירן. רק אז זכותו של הלקח להתחכם ולומר תקחו כדינכם. זה התקנה הראשונית, כך רצו חכמים. ואם לא, אז אני אסדר אתכם כאשר אני אמכור בחזרה את כל הנכסים ללויבר. אבל הוא לא זכאי להשתמש באיום הזה כאשר הוא רוצה לאלץ אותם לקחת פחות ממה שמגיע להם. נמצא שגם ההלכה הזו מושתתת על המוסר ואורחס יושר. אז הבאנו דוגמאות רבות רבו ישראל, וכל הדוגמאות האלה מחזקות את היסוד של ואוסיסו היושר והטויף. כל אלה דוגמאות להלכה פסוקה במרחבי חוש המשפוט, להלכות שמושתתות לא על יסודות משפטיים אלא על יסוד הסמוסה והיושר והצדק, אוסיסו יושר והצויף. בהלכס גבי יסויף יש עוד כמה וכמה הלכות שמושתתות על היסוד הזה, ואני סבור שזה היסוד של כפיו גם במידסטויים וגם בלפני משהו הסדים. הכל שייך למערכת של ואוסיסו היושר והצויף ונמסה הדובו לחכום. וחכום הם שקפו את האדם להימנע מלנהוג כמידס דוים ואפילו לפני משהו הסדים. כאשר חכמים קובעים לפי המקום, לפי הזמן ולפי האדם שכך ראוי לו לנהוג, אף על פי שזה לפני משהו הסדים, הם יכולים לכפות אותו על סמך המצוות הכלליות שרובצות על הבייסדין ועל היחיד ללכת בדרכי ישורים למען תלך ודרך טובים ואורחס צדיקים תשמע. עוד רגע אדברה. בכך סיימנו את הפרק הראשון, את החלק הראשון של השיעור. יש הלכה נוספת שלמדנו מאנשי סדויים, לזכותם יאמר, וכאן התפסתי חלק קטן של תשובה שכתבתי. התשובה במלואו נתפס באחד הקבצים דר כהרוע, אני לא זוכר אם זה היה ג' או ד', כל כמה חודשים יוצא לאור מטעם בית הדין ובית ההורה שלנו קובץ בשם דר כהרוע, ושם כבר פורסמו הרבה מאמרים ופסקי דין שכתבתי בעניין שכפול קלטות, תוכנות, דיסקים. יש הרבה דעות לכאן ולכאן, ואני סבור מכמה וכמה טעמים שאסור לשכפל דיסקים או קלטות או תוכנות, מהרבה נימוקים, אבל הם לא נוגעים לענייננו. פעם אחת אני הבאתי ראיה מסדום וביססתי את דבריי על הבבלי, על הירושלמי ועל המדש. כתוב במסכת סנהדרין דף קופטס עומד בייז. מה הייתה מנהגם של אנשי סדום? דה ושודי תומי או סמכי, עושי כל חד וחד שוקל חודר, אומר לי ענו חודש אקלי. אדם מגיע לעיירה, עגלה טעונה אגוזים או תמרים. כל אנשי העיר התגודדו מסביב לעגלה הזו, כל אחד לקח תמר אחד, אגוז אחד, כל אחד אמר, אגוז אחד, מה זה? יש לו 500,000 אגוזים, זה עגלה מלאה אגוזים, מה? איזה הפסד יש לו? הלו, כשהעגלה תתחיל לנסוע, בין כה יפלו פה אגוז, שם אגוז, לקחתי אגוז אחד, אז מה עשיתי? אבל כולם התגבצו, כל אחד לקח אגוז אחד, תוך זמן קצר, העגלה הייתה ריקה. כך כתוב בבבלי סנהדרין קופטס, ירושלמי בו ומציע דף טס וב, וגם במדרש רבה. אלא שיש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. לפי הבבלי, זה היה המצאה שהמציאו בסדום, לפי הירושלמי, המצאה זו הומצאה על ידי דור המבול. אלה וגם אלה הם לא מודל לחיקוי. אנחנו לא אמורים לחכות אותם. אז המחלוקת, מי המציא את ההמצאה הגאונית הזו? אבל מה שאנחנו עומדים הגמוע הזו, כל מעשה שאם רבים יעשו, יש בו נזק ורשע, גם ליחיד אסור לעשות אותו. היחיד לא יכול להשתמט ולהצטדק ולומר, אני רק יחיד, לקחתי אגוז אחד, מה זה אגוז אחד? הוא ודאי לא יקפיד על אדם שלוקח אגוז אחד, כן, אבל אתה צריך לקחת בחשבון, שאתה לקחת את אגוז הראשון, ויש תור ארוך של אנשים עומדים מאחוריך, וכל אחד ייקח אגוז אחד, ופלוני לא יהיה לו ממה להתפרנס. אז אדם לא יכול לומר, מה הוא מפסיד? אני התקתי קלטת, אז מה הוא הפסיד? כן, אבל 100,000 אנשים יעשו את זה, ו-200,000 אנשים יעשו את זה, וכנראה שעושים את זה. זה גם אחד השיאים של ארצנו הקדושו, בתחום הזה. כן, ברוך השם, ארץ ישראל עומדת במקום הראשון בעולם, בכל התחום הזה של שכפול דיסקים, וגניבת תוכנות, אז כך אני אומר, אם כולם יעשו את זה, אז פלוני לא יהיה לו ממה להתפרנס. אז היחיד לא יכול לומר, אבל אני רק יחיד, מה הוא הפסיד אם אני שכפלתי ולא שילמתי ולא קניתי, אבל אם כולם ינהגו כמוך, אז פלוני לא יהיה לו ממה להתפרנס. אז זה בואי סי. אז שואלים אותי, אז רק רגע, אז אם התוכנה הזו היא גרסה ישנה שכבר לא מוכרים, אז אולי הטעם הזה כבר לא שייך, אז מותר. ואם בלאו הכי אני יודע שלא הייתי קונה, אבל אותו אדם שלקח אגוז אחד בסדום גם לא היה קונה. לא היה לו צורך לקנות, כי כל יום הגיעה עגלה אחרת. אז כל יום הוא לקח ממישהו אחר. אז גם הוא לא היה קונה, גם מילולי היה לוקח מפלוני. אז אני סבור שכך יש ללמוד מדברי חז"ל אלה, מסיפור שמופיע בבבלי ובירושלמי וגם במדרש חז"ל. אבל כפי שציינתי, אני סבור שמטעמים נוספים אסור לשכפל קלטות וכדומה, אלא שהטעמים האחרים זה לא הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, ולכן דיברתי רק על הנושא של אנשי סדום. אז היום עסקנו בסוגיה של מידת סדום והלכותיה. אז לכתחילה חשבתי לדבר גם בדברי חיזוק על מידת סדום, אבל בפרשת השבוע אנחנו קוראים פרשה נוספת שראוי תמיד להתבונן בה, וזה הפרשה של עקדת יצחק. מכל עשרת הנשיאים שנכנס אברהם אבינו ועומד בכולם, מבואר בדברי חז"ל שעקדת יצחק היה הנשיא הקשה מכולם. ודיברנו הרבה פעמים בעבר, מה היה הנשיא הגדול של עקדת יצחק? ואמרתי בעבר כמה וכמה מחשבות, אבל המהלך העיקרי, יש ספר ישמח ישראל, ספר קדוש וחביב אב למאוד של הרב הראשון לבית אלכסנדר. הישמח ישראל הוא ספר שמלא בעיקר שני מסרים יש בספר הזה, לאורכו ולרוחבו, הנובה ואבס ישראל. ספר נפלא מאוד. ובפרשה זו, בפרשת וירא על עקדת יצחק, הוא מביא וורט בשם רבי צקל וורקה. רבי צקל וורקה, הרבי מוורקה, היה מצדיקי פולין, וכדרכם של צדיקי פולין, כל דבריהם היו קצרים וחדים עד למאוד. אז הרבי מוורקה, כשהוא דיבר על עקדת יצחק, אמר תוירה שתי מילים. איך אפשר להגיד תוירה שתי מילים? הם יכלו. אז הוא אמר, והנה אייל אחר, אנ אנדר אייל, סתם ולא פירש, אנ אנדר אייל. היה לכם, וישמח ישראל מסביר מה אמר הצדיק מוורקה. הוא מסביר שאברהם אבינו בשעת עקדת יצחק הגיע לאספשטוס הגשמיס, והוא היה כמלאך אלוקים עד שיצחק היה בעיניו כאייל. אז היה אייל אחד, והנה אייל אחר. שני אלים היו. אז
זה היה המדרגה של אברהם אבינו בעקדת יצחק. והנה איל אחר, אנ אנדרה איל. היה איל אחד שקראו לו יצחק, והיה איל חדש שפתאום נחז בסבך בקרנוף. כך מביא הישמח ישראל בשם רבי יצחק וורק. אבל מה לעשות שבפסוק לא כתוב איל אחר, אלא איל אחר. המשמעות שונה בתכלית, כפי שרש"י מסביר. והנה איל, ואחר כך היה המשך הסיפור. לא כתוב איל אחר. כשלומדים ספר חסידות צריך לדעת שזה לא קושיה. הוא לא בא, זה באמת לא קושיה, כי הוא לא בא לך תחילה לומר פשט. בספר חסידות העיקר זה המסר. הם לכתחילה לא הקפידו לא על הפשט ולא על הדקדוק, לכתחילה לא, זה לא קושה שהוא לא שם לב. בספר חסידס הכל זה המסר, לא חשוב הפשט, הם לא ניסו לומר פשט. יש וורד שאני תמיד מצטט בשם הצדיק מרוז'ין, חי עבוד המלואי מהמוסי יגיעו מעשה למעשה אבויסאי. והריז'נה שאל, וכי אפשר להגיע למעשה אבויסאינו? אז הוא אמר, לא להגיע אלא לנגוע, לפחות לנגוע שיהיה לנו איזשהו נגיע. אבל מה לעשות, יגיעו זה לא יגעו, ויגעו זה לא יגיעו, וכתוב מוסה יגיעו, לא כתוב מוסה יגעו. אז כפי שאמרתי, אמרו מה שאמרו, ועיקר זה החמימות והברן והירא שמיים וכל מה שאפשר ללמוד מחסידות התורה. ולכן אני לא מתווכח איתו, אני רק אומר שבכל זאת אנחנו רוצים לדעת פשט, אנחנו רוצים לדעת גם פשט. אז מה היה הניסוי? במדרש רבה כלל לא נראה תמונת העקדה כפי שהוולק רבה והישמח ישראל ראו אותו. כי במדרש כתוב, מדרש רבה במקום בפרשת השבוע כתוב במדרש רבה, שדמעות היו זורגות מעיניו של אברהם מרח מנוסוי של אבא, והדמעות נופלות לתוך עיניו של יצחק. זה היה מחזה טרגי, שניהם בכו, ולא היה אנ אנדרה איל, כלל לא היה אנ אנדרה איל. יצחק לא היה איל בעיניו, יצחק היה יצחק. אז הבשור סלנטה נדרש לשאלה, למה אברהם באמת בכה? למה הוא בכה? הלוא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא נתן לו מצווה, מה הוא לא שמה? למה הוא בכה? אז הבשור סלנטה, גאון המוסר אומר שיש רבדים בנפש האדם שלא יכולים להשתנות באשר הוא אדם. אבא הורג את בנו, זה לא יכול להשתנות. גם אם אדם נהיה כמו מלאך אלוקים, אבל זה טבע רחמנוסי של אבא שהקודש ברוך הוא ברא בנפש האדם. אז מי אני להתווכח עם בסור סלנטו? אופה ואיפה אני תחס קפס רגלוב, ובתוארת הנפש הוא ודאי מה אנחנו מבינים. אבל זה לא הדרך שאנחנו חונכנו לראות באברהם אבינו. אנחנו לא מייחסים לאברהם אבינו רבדים נפשיים ובנפש האדם. אז אני תמיד אמרתי, אילו ניתנה רשות לאברהם אבינו להגיע לספשטס הגשמס ולהפוך למלך מחול, זה לא היה נסויים, זה לא היה נסויים כלל. אצל אברהם אבינו מילס זוטרס. בירושלמי כתוב פעמיים, כל אדם לא יהיה באויל, כאשר הכהן גודל נכנס ביום הקודש והנוירו לפני ולפנים. שואלים בירושלמי, וכי כהן גודל הוא איננו אדם, לאו אדם הוא, איך כתוב בפסוק כל אדם לא יהיה באויל? אלו מלמד שנספשת ונעשה כמלוך, כך כתוב בירושלמי, נספשת ונעשה כמלוך. וכתוב בסמנצל וכחס בשכונו חורכיים בלחס תפילה, חסידם הראשונים הוא מגיע עם קורב לספשת סגש מיז בתפילה אסון. אז אברהם אבינו, אילו ניתנה לו רשות להגיע לספשטס הגשמיס ולהתעלות כמלאכי אלוקים, זה לא היה נסויין, זה היה קל בעיניו. אבל הקודש ברוך הוא לא נתן לו רשות. והציווי היה, קחנו את בינכו את יחידכו אשר אוהבתו והלא ישום ליוילו. עם כל האהבה שבלב, הקודש ברוך הוא לא נתן לו רשות להשתלהב ולהתלהב ולהיות אחוז הרפים ולעלות לשמיים. לא ניתנה לו רשות. אז בינכו, אז יחידכו אשר אוהבת. זה מה שדרש הקודש ברוך הוא, עם כל האהבה שבלב. וכמה אהבה נכנס לליבו הגדול והרחום של אברהם אבינו. חסד לאברהם. אברהם אבינו שבהיו יסם כויבים, ביום שלישי למלוסוי, רודף אחרי שלוש עובדי עבודה זרה. והוא חושד בהם שמויב דבוי דזורה, והוא אומר להם, רח הצור רגליכם מאבק אבוי דזורה, והוא תורח בשלישי למלוסוי כדי לכבד אותם. אז כמה אהבה נכנס לליבו הגדול של אברהם אבינו על בנו. הקודש ברוך הוא דורש את כל האהבה הזו. קחנו אז בינכו אז יחידכו אשר אוהבתו והלאה שומרי אלו. זה היה הניסויין. זה היה הניסויין. ואני אומר עוד דבר, אני לא בטוח שזה גם פשט, אבל זה נחמד. והיומה יצחוק על אברהם אביו, ויומר אבי, ויומר הנני בני, ויומר הנה הוא איש ועצם, וסמן הזוי פילגרטו, מה דיברו כל כך הרבה? הרבה ויומר אז יש כאן, מה היה הדו-שיח הזה? למה לא הגיעו ישר לנקודה? ויומר יצחוק על אברהם אביו, ויומר אבי, ויומר הנני בני, ויומר הנה הוא איש ועצם. הילכו שניים יחד ובלתי הם נועדו, הם הולכים בדרך, יצחוק שואל את אברהם, תאפה, אבא, אני צריך לדעת הלכו ישראל, לא למדת איתי, אני לא יודע מה אנחנו צריכים לעשות. האם אתה עדיין אבי או שאתה מלאך מחול? אם אתה מלאך מחול, אז אני יכול להיות מלאך גבריאל, אבל תגיד לי מראש, תן לי זמן, צריך לעשות אחונס. ויומר יצחוק על אברהם, אבי, ויומר, אבי, אתה אבא שלי עכשיו או שפרחת לי? אליסה, אוליסה למורים, תגיד לי איפה אתה עומד, מה אני אמור לעשות, איך אני אמור לנהוג? ויאמר אלי, הנני בני, כן, אני אבא ואתה בן, וכך אנחנו אמורים לקיים את המצווה הזו. ורחמנו זוי של אבא, וכך קיימו את המצווה. לא כדברי הישמח ישחול, יצחוק לא היה איל. נחלי דמה, זולגות מעינוב של אברהם, רחמנו זוי של אבא, וגם יצחוק בוכה, ושניהם בוכים. אלו שהלב סס ושמח לעשיס לצוין אביהם שבשמיים, זה הנסויים. האם העיניים יכולים לבכות והלב יכול לשמוח? האם יכול להיות בבת אחד לב שבור ולב שמח? לב שבור מנחמנו שישלה בו, והלב סס ושמח לעשיס לצוין אביהם שבשמיים, זה היה הנסויים. נסויים שאנחנו כלל לא יכולים לתפוס ולא יכולים להבין איך זה אפשרי. זה היה הנסויין של הקדס יצחוק. העיניים זולגות דמעות מרחמנו סוי של אבא, וכמה רחמים, והלב סס ושמח. זה היה הנסויין של הקדס יצחוק. עוד מחשבה דרך אחרת, ואני לא יכול לבחור איזה משני הדרכים חביבים יותר, שניהם חביבים עליי. אברהם אביני קרוי בפי הנובי ישעיהו, זרע אברהם אויהד. אברהם היה האוהב הגדול, אבל אהבו זה לא מספיק. הזוהר אומר שצריך דחילו ורחימו. אהבו וירו צריכים לשמש ביחד באבוי דסוקאו. אברהם היה אוהב. חזל בהרבה מקומות שואלים, תראה לכאורה, לפעמים אנחנו קוראים בונים ולפעמים עבודים. אז מה אנחנו? בונים או עבודים? וזוי הקודש בפרשס בהר אומר, אנחנו גם בונים וגם עבודים, וזה לא סתירה. כי הבן אוהב והעבד ירא. מה בין עבד לבן? מה בין האוהב והירא? האוהב מרשה לעצמו לשאול. בן קרוב לאבא, הוא יכול לשאול כשלא מבין משהו. עבד לא שואל. עבד אמור לשרת, הוא אמור לציית, הוא אמור לקבל פקודות ולבצע אותם. עבד ירא. עבד איננו זכאי לשאול על מה ולמה ואיך ומדוע, אבל בן יכול לשאול. זר אברהם אוי אבי. אברהם הוא האוהב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק האם הוא גם עבד, האם הוא יודע גם להיות עבד או רק בן. אברהם אבינו נתן לו מצווה מטמיעה ביותר, לשחוט את בנו. ויש לו הרבה שאלות, יש לו הרבה מה לשאול. רש"י מביא, אחרי שהמלאך אומר לו אל תשלחי את כל הנער, הוא אומר עכשיו הפרי שיחוסי. הוא מתחיל עם כמה וכמה שאלות שיש לו, ואני בטוח שיצחוק היו לו הרבה שאלות, עוד יותר מאברהם. צריך להבין, אברהם זוכם ויושב בישיבה, יצחוק זוכם ויושב בישיבה. החידור אומר שהם למדו חברוסה 15 שעות בכל יום. אז אני משער שיצחוק התווכח עם אברהם כל היום כולו. שניהם ישבו בישיבה, ישבו ביחד בכל, למדו כל היום בחברוסה. אז כל היום היו מתווכחים על הצויס, על הנסיבס, על הבקיבג, על רב חיים, מן הסתם, מה עושים בישיבה? אז יצחוק היה רגיל להתווכח עם אברהם. אברהם מגיע בבוקר לבית המקדש, הוא אומר, יצחק, היום אני הולך לשחוט אותך. כך אמר הקדוש ברוך הוא. יצחק היה אומר להגיד, אבא, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, אתה לא הבנת. הוא יביא עליך עוד פעם, אז תשאל אותו שוב. אני מבטיח לך שהוא לא אמר, זה לא הבנת טוב. אבל יצחק התווכח עם אברהם, כי זה לא יכול להיות. יצחק מן הסתם היה אמור לומר לאברהם, אבא, אתה לא זוכר? שלשום למדנו במגילת דף דלת. יש סוגיה בגמור במגילת דף דלת. חזל מפרשים פוסק בנביא, אשר לא אמרתי ולא ציוויתי ולא יולסו עליבי. חזל מפרשים את הפסוק הזה על יפתח הגלעודי ששחט את ביתו לקודש ברוך הוא, וחזל מגנים אותו בכל פה. הוא עשה פשע, כי הקודש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם. עמי קדם כולם הקריבו קורבנות אדם כידוע, ואברהם אבינו היה זה איסן זה עד שעומד איסן זה, והוא לימד את יסוד הסעמונה. הוא ודאי לימד את כל עובדי הלילם שאסור להקריב קורבנות אדם. וכאן אברהם מספר ליצחק, הוא הולך לשחוט אותו, כך אמר הקודש ברוך הוא. יצחק לא אמר לו, רק רגע, אבל למדנו במגילת דף דלת חזל, זה בפרש הגמור, זה אסור לעשות כזה דבר, זה לא יכול להיות. אז אברהם שמע מהקודש ברוך הוא, אבל יצחק שומע רק מאברהם, ואף אחד לא שואל. לא אברהם שואל, לא יצחק שואל. יש להם הרבה שאלות, אבל הם לא שואלים, כי עבד לא שואל. ואברהם אבין יודע לא רק להיות בן, הוא גם יודע להיות עבד, והוא יודע מתי להיות עבד ומתי להיות בן. ואחרי שעמדו בנסוין הקדם, אומר הקודש ברוך הוא לאברהם, אתו יודעתי כי יראי אלוהי קיימתו, שאתה אוהב, ידעתי כי הנובי ישעיהו כבר מעיד עליך שאתה אוהב. אף אחד לא יכול היה לפקפק אם אברהם הוא אוהב. אבל הספק היה, השאלה הייתה, האם אהב או יסרו מקלקלס אסשור? האם אהב או יסרו לא דוחקת את רגלי הירו? זה היה הנסוין של הקדם. כי האוהב זכאי לשאול. ואברהם לא שאל. ואפילו יצחק לא שאל. וילכו שניים יחדו בדומיה מוחלטת לעשות רצון אביהם של השמיים בלי שאלות. שני עבדים הלכו, לא שני בנים. כדרכם של עבדים קיבלנו פקודה, הולכים לקיים בלי לשאול שאלות. זה היה הנסוין. האם כי גודל הוא אהבו גודל הירו? ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אתו יודעתי כי יראי אלוהי קיימתו, שאתה לא רק אוהב אלא גם ירק. וזה שלמותו של אדם, באהבו ובירו. זה היה הנסוין של הקדש יצחק. ולכן בכל יום ויום אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא, כשם שכובש אברהם אבינו אז רחמו, וכמה רחמים הוא כבש, הוא מילא את ליבו באהבו וכבש את כל המטען העצום הזה של רחמים, כדי לעשות ישראל צריך בלב אפשרים, כן יכבשו רחמך וזכעסך. וגם אם יש לך הרבה כעס, ומן הסתם יש לך הרבה כעס, אבל אברהם אבינו היו הרבה רחמים, והוא כבש את רחמו ולעשות רצון חו בלב אבשלום, כן יכבשו רחמך וזכעסך מעולם. רחמון העיד כל הזכוס עד יצחק הקדוש, הקדוש ברוך הוא יזכור לנו חס די אבויס ויקומם עלינו בזכוס אבויס ובגלל אבויס תושיע בונים וסובי גאולה לבני